אנחנו היום ט"ו באב, ככה אם נזכר איפה היינו ביום, תודה, ביום ראשון השנה תשע"ב, זה היה עשרה באב, שהוא בעצם תשעה באב. זה לא הפרש כל כך גדול של זמן, והבדל כל כך מהותי בין האווירה והתוכן של תשעה באב לבין ט"ו באב. אבל הנקודה העיקרית היא לא הפער בין שני הימים או שני המועדים, אלא הרצון להבין מה היה מונח בסיבות של החורבן, כיוון שזה לא אירוע ראשון בבית המקדש, הראשון והשני, ועוד מהוראות של קושי שקשורים לתאריך הזה של תשעה באב. ולעומת זאת, מה מחדש ט"ו באב? מה המציאות העקרונית הזאת שלפי המשנה שמופיעה פה בפסקה 5? המשנה בסוף תענית, אמר רב שמעון, רבן שמעון בגמליאל, לא היו ימים טובים לישראל, 15 באב וכיום הכיפורים. זה בהרבה בחינות נתפס בעינינו יום הכיפורים כיום הכי קדוש. לשוות את זה לתאריך שרוב האנשים בכלל לא יודעים מה עניינו, מה זה ט"ו באב, מה קרה. השוואה הזאת היא אומרת דרשני. כדרכם של חז"ל, הבירור של התוכן של יום מסוים זה לא ברמות של איזה רגעי שיא, חוויות מאירוע, אלא מה מונח ביום הזה בתוכן שלו וחוזר כל שנה בט"ו באב, כמו כל המחזוריות של החגים. אפשר להתעלם מהעובדה שט"ו באב השנה הוא ערב שבת. השבת הזאת נקראת שבת נחמו, היא פתיחה של שבע שבתות של נחמה. זה גם דבר שצריך לתת את הדעת עליו. הפרשה עוסקת בעשר הדיברות, בקבלת עול מלכות שמיים, זה הדברים שנחשבים הנקודות הכי יסודיות בכל הופעת התורה. אז אולי נראה את הגמרא, היא בעצם המשך של המשנה בתענית, נמצאת משמאל לפסקה 5. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש מי שרוצה שתייה בחוץ. אמר רב שמעון מגמליאל, לא היו ימים טובים לישראל, 15 באב וכיום הכיפורים. ועל ההשוואה הזאת שואלת הגמרא את השאלה שמתבקשת, שיום הכיפורים שום דעית בסליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות אחרונות, אלא ט"ו באב, מה יהי? עכשיו, אם נעצור לרגע, הרי המשך המשנה שהתחלנו אותה קודם, המשנה עונה על ההשוואה הזאת. למה לא היו ימים טובים לישראל, 15 באב וכיום הכיפורים? שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו, וכן ההמשך, יוצאות וחולות בקרמי וכו'. זה אומר מה עשו ביום הכיפורים. זה לא נתפס היום בכלל. אבל אומר מרן בן איש חי, ההשוואה כפי שהיא כתובה במשנה עם ההמשך שלה, אומר שמרכז הכובד של המושג הזה 15 באב, זה היה הקמת בתים, הקמת בתים בישראל. ולכן אומר הבן איש חי כאן, חיה בסיסית בלימוד של הגמרא, שמה שיוגדר במעלה של היום, בתוכן של היום, צריך לחפש בו את המשך המשנה. זאת אומרת, מה נוגע את הקמת בתים, מה נוגע העניין של הקמת בתים לדברים שעכשיו הגמרא תמנה אותם. הנה הסעיף הראשון. אמר רבי דאמר שמואל, מה המיוחד בט"ו באב? יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. מה ידרוש? זה הדבר שציווה השם למנות צלופחד. דבר זה לא יהיה נוהג, אלא בדור זה. כלומר, אנחנו בעצם עוברים בהקשר הזה של של דברי חז"ל, אנחנו עוברים שתי תקופות. התקופה הבסיסית, אלה הפסוקים בסוף פרשת מסעי, סוף ספר במדבר. התורה אומרת בניסוח של מצוות לא תעשה, ובניסוח של עשה, ולא תסוב נחלה, איש בנחלת אבותיו ידבקון בני ישראל. כלומר שאנחנו נמצאים במציאות שהתורה רוצה שכל שבט תהיה לו הנחלה שלו, האדמות שלו, ציר אחד, והציר השני הנישואין שלו. ובאופן הזה שהנישואין הם בתוך השבט, אז בעצם גם האדמות נשארות. ויש פה מובן של הבחנה בין הנחלות השונות והשבטים השונים. לכל שבט יש לו את הייחודיות שלו, והתורה לא מעודדת מגמת התערבבות מצד אחד. מצד שני, ט"ו באב הוא היום שבו התברר שאותה הבחנה של איש בנחלת אבותיו ידבקו בני ישראל היא רק לדור ראשון שנכנס לארץ. אבל מהדור הראשון והלאה כבר הותרו שבטים לבוא זה בזה. אך לא נשארים באופן של עקשנות סביב הייחודיות של כל שבט, אלא יש נטייה של חיבור. אם בדורנו, בתקופה של הגלות, היה מאמץ גדול של קהילות, של עדות, של מה שמכונה אולי בפינו באופן כללי שבטים, לשמור על הייחודיות, לשמור על המנהג, לשמור על הצביון, לשמור על ההרגלים. הכניסה לארץ, השלבים הראשונים של ההתפתחות של בניין הארץ, שלבים ראשונים של יצירת המושג שלטון, אנחנו יודעים פרשות כאובות מאוד סביב המגמה ליצור איזה תרבות אחת לכולם, נוסח אחד לכולם, סגנון אחד לכולם, מהלך שפגע, פגע בנפשות, פגע באורח חיים, פגע במנהגי אבות, יצר משבר עמוק מאוד, גם רוחני וגם נפשי. והתוצאה מה ערבוב המלאכותי הייתה חזרה בעצם למציאות המייחדת, למציאות השונה מעדה לעדה, משבט לשבט, ממנהג למנהג. היום כשמסתובבים בארץ רואים בשקט ניסיונות מאוד טבעיים, לא אי אפשר להגיד מישהו מסוים מוביל אותם, מישהו מסוים אחראי עליהם, ניסיונות טבעיים למצוא את הדרך איך גם להיות ביחד וגם להתפלל ביחד וגם ללמוד ביחד, עם נתינת מקום ייחודי לכל גוון. אז זה לא יהיה מטושטש, אבל זה גם לא יהיה לחוד. תלוי בחזן שניגש ועוד שאר דברים שיכולים לסייע, אבל זה סוג של כבר מעבר אולי לתקופה שעכשיו הגמרא אומרת, שאותרו שבטים לבוא זה בזה, בלי לטשטש את הייחודיות שלהם, כן. אתה רואה שחזן מבינים שהשמירה בשלב הראשון על הייחודיות היא חשובה, אבל אם שוקעים בה, היא עלולה להיות מלווה בתופעות לוואי כבר לא טובות. מרוב התייחדות כבר לא קל להבין שהשני הוא ייחודיותו יחרת לגמרי. ואז נוצר עימות, נוצר ויכוח, לעתים כוחניות שדוחה אלה מפני אלה. בסופו של חשבון הייחודיות, ככל שאנחנו מדברים על אומה, היא צריכה להיות סעיף מתוך שתיים. איפה ניתן מקום לסעיף האחד שנקרא יחד? כל עוד מדובר על פזורה, על תפוצות, על גלות, אז לא נמצאים יחד. אז גם הצורך לבנות את היחד הוא לא כל כך חזק. ברגע שבאים הביתה, אז משפחה לא יכולה להישאר בזה שכל אחד הוא יהיה ייחודי. יש משהו שהוא משתף אותם. אז נכון שהבדיקה, הבירור, איך כל דבר כזה יעשה בצורה מאוזנת, בצורה הדרגתית, בצורה עדינה, הוא בהחלט סוגיה לא פשוטה, ואנחנו לא נמצאים היום כבר במצב המלא והשלם. אבל כן יש ניצנים שהחדות הזאת של ההבדלים לא תהיה עוצרת או מקשה על היחד. אני חושב שגם בהקשר הזה הניסויים בעצמם, של עדות שונות, של מנהגים שונים, שנכנסים לתוך קשר בין שתיים או שלוש או ארבע משפחות, הבדלים גדולים מאוד, ואולי פעם הייתה פחות יכולת להקל את זה. אני חושב שהיום זה בסך הכל הולך ומשתכלל. זה שוב צד מסוים של קיבוץ גלויות, שעד תקופה הוא פחות היה מפותח, ולאט לאט הוא הולך ומתרחב. אז טובעב יש בו חותם של חיבור לאומי, חותם של הופעת הציבוריות. זה סעיף אחד של אותרו שבטים לבוא זה בזה. כן, בכבוד.
השאיפה הוא בעיות שבתוך האחדות, זאת אומרת, בתוך הסקון של האחדות, בשביל היחודיות, או שהשאיפה הוא בעיות שיהיה אחדות שלמה?
לא, למשל, הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף י', כלקח מפרשות קודמות, הגמרא אומרת לעולם, אל יפלה אדם, ילד או בן, מבין הבנים. זאת אומרת, כל נשמה היא מיוחדת. והציפייה, ואולי בהקשר הזה, הציפייה של אבי המשפחה היא, מבחינתו היא אולי טבעית, שיש דברים מסוימים שהוא היה רוצה, יש דברים מסוימים שהוא היה מצפה, ואם מישהו מהילדים יותר מקיים את זה, אז יותר קרוב אליו. זה הסתכלות מאוד אנוכית, כי בעצם עולמו של הילד, עולמה של הנפש, הוא צריך להיות בנוי על פי הנפש, לא על פי ציפיות ממנה. היכולת לרכז את כל הייחודיות האלה למהלך אחד, כי הרי הן נובעות משורש אחד, זה המושג של המשפחה בהקשר יותר מצומצם, וזה המושג של האומה בהקשר היותר רחב. ואם שומרים על שני המרכיבים האלה, וכל מרכיב מקבל את כוחו מהסיועו מהמרכיב השני, אז אחד לא צריך לבוא על חשבון השני. כלומר, ככל שישמור האדם על ייחודו, אם זה לא אנוכי, אם זה לא כוחני, אם זה לא משהו מתלוות אליו תופעות לוואי של גאווה, אז זה בהחלט יכול להיות מחזק אצלו את היחד. היחד הוא הנותן לו כוח להיות ייחודי. וכן להידך גיסר, ככל שיהיה יותר יחד, כך באופן אמיתי, אם היחד הוא בנוי מכל הענפים וכל הגוונים, אז זה ייתן כוח יותר לברר את הענפים האלה ולברר את ההבדלים ביניהם ואת הייחודיות של כל ענף. זה בכלל לא, זה לא צריך להיות, את לא צריכה להיות שאלה מה עדיף או מה יותר חשוב, אלא בעצם שני יסודות שמשלימים משלימים ביחד. אפילו הייתי אומר, תודה רבה, אפילו הייתי אומר בהסתכלות על הנפש של האדם באופן אישי, עוד רגע לפני המודל המשפחתי, אפילו רגע לפני המודל החברתי, גם בתוך האדם עצמו יש נטיות שונות, ואין נטייה מטשטשת נטייה. והשאלה איך האדם בונה את כל הנטיות שלו סביב מהלך אחד, היא בעצם גם סוג מסוים של ייחודיות ושל יחד. הרמב״ם משקיע בזה השקעה רוחנית אדירה בשמונה פרקים בפרק הראשון. הרמב״ם יש לו אימות עם התפיסה הפילוסופית, שהיא הסתכלה על הנפש במבט מפוצל. מפני שיש מצבי נפש שונים, מפני שיש תגובות שונות, אז לכל מצב אפשר להגדיר לו שם של נפש. אז יש באדם 5 נפשות, 10 נפשות. וכשמסתכלים על האישיות במבט חיצוני, אפשר לראות כך. שבעצם כל נפש יש לה את המגירה שלה, את המסלול שלה, והיא לא נוגעת למסלולים הנוספים. רמב״ם אומר, נפש האדם היא אחת. וענפיה השונים. אז הוא אומר, כמו שתסתכל על השמש, או נגיד הלילה הזה, ליל ט"ו באב, אולי אחרי הלימוד אפשר לראות את הירח קצת, במלואו. זה אור. אז יש אור של שמש, יש אור של ירח, יש אור חשמל. זה סוגים שונים של אורות, אבל שם אור יש להם. או שם חשמל יש להם. או שם אחר שהוא משתף אותם. והרמב״ם מדבר על הצורך הזה בבירור שורש, או בבירור הענפים שלו. והרמב״ם אומר, נפש האדם היא אחת. אחרת, אין תיקון מוסרי. אם הנפשות הן שונות, איך האדם יתגבר על כעס? איך הוא יתגבר על שנאה? איך הוא יתגבר על גאווה? איך הוא יתגבר על עצלות? כוח מסוים בנפש צריך צורך אחד, כוח אחר בנפש צריך צורך אחר. מה יחבר ביניהם? אם השורש הוא משותף, אז הענפים הנובעים מהשורש הם שונים. כתוצאה מכך, בגלל שהשורש הוא משותף, אפשר לחבר בין הענפים השונים. למשל, הרמב״ם, בהלכות שמירת הנפש, אומר, אם אתה הולך ברחוב, או נוסע, ואתה רואה, יש היום בין המדרכה לכביש, לפעמים יש סוג של פתח לבור ניקוז. בדרך כלל הפתח סגור באיזשהו סוג של פלדה, שמתכת, לא יודע בדיוק מה, ואז לא גורם פגע, אדם לא יכול ליפול שם. ואתה רואה שבור הניקוז פתוח. בן אדם יכול ליפול שם. איזה בלילה זה יכול להיות תוצאות קשות ביותר. אומר הרמב״ם, אם אתה לא מכסה את הבור, אתה עובר על מה שכתוב בתורה, ישמר לך ושמור נפשך מאוד. אבל זה כתוב בפרשה שנקרא בשבת, זה מופיע פה בצד ימין. התורה אומרת בפסוק ט' בפרק ד' בספר דברים, רק שם אלך או שמור נפשך מאוד. ממה? פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, ודעתם לבניך ולבני בניך. אז ממה אתה צריך לשמור נפשך? מלשכוח את מה? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורם. באמור השם אליי, יקל לי את העם, ואשמיעם את דבריי, שהם ידעו לראות אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. באמת, הביטוי הזה של שמור נפשך מאוד, ושם עליך פן תשכח, הוא נאמר ביחס למעמד הר סיני. הרי אחת הסיבות שבגללם אדם ממהר, ואו לא שם לב לבור הפתוח, או אין לו זמן, כי הוא הולך ללמוד. הוא הולך ללמוד ולקיים את זה שלו, הוא לא שוכח את מעמד הר סיני. מה רבם אומר לו? אתה הולך ללמוד ואתה שוכח את מעמד הר סיני. איך זה? אומר הרמב״ם, למה התורה קראה למעמד הר סיני לזיכרונו לעומת שכחתו? ישמר לך ושמו נפשך מאוד. למה? אם באמת התורה ומעמד הר סיני עוסקים בתוכן, עוסקים בגובה הרוחני, מה זה נוגע לשמירת הנפש? או, אומר הרמב״ם, התורה מבררת איתנו שעניינה בעולם הוא לשמור על הנפש. אלוקים ברא נפש. אנחנו לא יודעים את כל סודותיה. אנחנו לא יודעים את כל מהלך ההתפתחות של הנפש. נותן תורה, והיא מבררת את הנפש. את ביניהם ילמדון, וזה מופיע אחרי שעליהם בעצמם כתוב ילמדון. פעולת הלימוד. האדם המודרני לכאורה, הוא יותר מכיר מושגים של זרימת הנפש, של תחושות, של משהו שבא מהבטן, מהלב, ממקום בנפש, כל מיני מילים כאלה גדולות. ולא תמיד הלימוד מבטא אותו. עכשיו התורה אומרת, ישמע לך ושמור נפשך מאוד, אל תשכח את מעמד הר סיני. כי אולי פעולת הלימוד היא פעולה שמבררת מה יש בתוך הנפש, יותר ממה שהאדם, הוא מצד אישיותו, הוא זורם ומברר את כוחות הנפש שלו. יכול להיות שהוא מעכל רק שכבה מאוד חיצונית, בלי הלימוד. ואם הוא יצרף את הלימוד, יברר מתוך כוחות הנפש שלו דברים שהוא לא ידע על קיומה. מהעובדה שהתורה ניסחה את הקשר בין מעמד הר סיני לבין המציאות על ידי המילים שמירת הנפש, לומד הרמב״ם, שמירת הנפש זה כל שכבות שמירת הנפש, כולל כיסוי בורות. את הדוגמה אחרת, שהתורה מנסחת אותה כבר ביותר חריפות, בהמשך פרק ד' בפסקה אחת, בפסוק י' ב', וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים, וזולתי כל. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, דרך משה רבנו, אותי ציווה השם, בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים, לעשותכם אותם בארץ, שאתם עוברים שם על רשתה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. עד היום יש כאלה שחושבים, שנשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה ציווי בענייני תאונות דרכים. זה לא נמצא שם, זה נמצא פה. נשמרתם מאוד לנפשותיכם, יש לזה הגדרה ברורה כאן. כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם, ודרך הורם מתוך אש. איך תגיד אדם המודרני היום, הרצאה בלי מצגת. אתה נחשב אדם פרימיטיבי. עכשיו, אתה רואה את המצגת, מה שהבן אדם מדבר זה מה שכתוב, מה שכתוב זה מה שהוא מדבר. אז אתה אומר, אחד מכם מיותר. אומרים, לא, זה נשמור על כוח הריכוז. אבל יש כוח הריכוז. למה הבן אדם צריך צבעים מול העיניים? אם כתוצאה מהתמונות, אין הנפש יכולה לעסוק במשהו מופשט, זה אומר, אנחנו הורסים את הנפשות שלנו. התורה קוראת לזה, ונשמרתם עוד הנפשותיכם, אל תעשו פסל, אל תעשו תמונה. אלא, איך תעבירו את זה לדורות הבאים? אם אין לך איזה דיסק, לא יודע את כל השמות, איך תעביר את זה לדור הבא? אולי בדיוק הפוך. אם אתה מעביר את זה לטכנולוגיות, לא נשאר כלום. זה נכנס לטכנולוגיות. יכול להיות שזה אומר שמעמד הר סיני עובר בנפש מדור לדור. זה עיקר המעבר מדור לדור. תשאיר את הבן אדם בלי הגדרה מדויקת. תשאיר אותו בלי תמונות. עד כדי הביטוי פן תשחיתון. השורש של השורש של ההשחתה זה עשיית תמונה. זה אתה מוריד את התוכן הרוחני לשפת הציורים של בני אדם. אין לו שאר רוח, אין לו אצילות, אין משהו מעליו. כשהתורה אומרת בפסוק כ"ה, וקראנו את זה מיום ראשון, לפני 5 ימים, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, מה כתוב אחר כך? וישחתם. איך ישחתם? עשיתם פסל, עשיתם תמונה. כלומר, יצרתם מצב שבו ההמחשה היא קבעה את התוכן. אם התוכן נשאר בפני עצמו ויש לו סיפור מדגים אותו, התורה עצמה עובדת כך. אז הזוהר אומר, סיפורי התורה הם לבוש של הלבוש של הלבוש של הנשמה. אבל אתה כל הזמן חותר להיות קרוב לנשמה. אם לא יבין האדם שבנשמתו יש שכבות שונות, ובזיהוי שלו האישי הוא נוגע רק בשכבה חיצונית, הוא לא נוגע עוד בכל השכבות פנימה, ולמשל הלימוד יכול להיות המהלך הנפשי המסייע לבן אדם לברר מי הוא, לא מה מעשים שלו, מי הוא, מה עניינו, מה כישרונותיו, מה ההכרעות שהוא צריך להכריע. אם לא הוא מברר מתוך לימוד, מתוך פגישה עם קנה מידה מוחלט, את כל המצבים היחסיים שלו, הוא יישאר משועבד רק לשכבה החיצונית. כתוצאה מזה, הוא לא שמר על הנפש. זה שהאדם ידע לצטט את מה שכתוב במעמד הר סיני, זה לא אומר שהוא זוכר את מעמד הר סיני. כן.
לכן אמרתי,
מבחינת ההופעה האלוקית יש לה לבושים, ואלוקים כשהוא נותן תורה לישראל נותן אותה עם הלבושים. אז מבחינתנו התחברות הנפש למעמד היא גם התחברות לאותם לאותו סממן של חוויה. אבל, כמו בנשמה של האדם, גם בנשמה של התורה. מה מוליד את מה? מה תלוי במה? אם מכל מעמד הר סיני, מה שנשאר לאנשים, זה קולות וברקים, לא עשינו כלום. הייתה חוויית צי. בדיוק כמו שאומרים, עכשיו הייתי באיזה אירוע, התרגשתי. אחי, כל הכבוד לך שהתרגשת. זה הזיז אותך ממשהו? או לא? אתה רואה בסיום ש"ס, בבנייני האומה, 4 דורות. הרב צוקרמן, חתנו, נכד ונין. מה אתה מתכוון שהתרגשת? היית 4 דורות, סבא רבא, עד נין ועד בכלל, במעמד הזה של הסיום. וזה אומר לך את מה שכתוב בדיוק בפרשה שנקרא אותה בשבת. לבניכם, ולבני בניכם. אם התורה קשורה לנפש, אז היא עוברת בין כל הדורות. אין ספק ש4 דורות זה רצף. אם התורה אוסף של אותיות, הברקות, אוסף של חוויות רוחניות, אבל היא לא קשורה לנפש, אז מה? אז ראית 4 דורות, מה קרה מזה? מה נהיה מזה? אז זה בעצם, כשהתורה אומרת, מגדירה את עצמה, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. היא מדברת על מושג דבקות, שפירושו קשר נשמתי. אין, המילה הזאת לא יכולה להיות איפה שאין קשר נשמתי. איש בנחלת אבותיו ידבקון, מה שנאמר בתחילת הלימוד היום. הקשר בין עם ישראל וארץ ישראל הוא קשר של חיים, הוא קשר של נשמה. אתה עומד, קורא הפטרה, 2000 שנה אחרי גלות, ואיך אתה קורא לה? נחמו, נחמו עמי. זה עובר דרך כל הדורות, מפני שקשר הנשמות הוא כזה. שכשאנחנו לא נמצאים בארצנו, והארץ לא נמצאת איתנו, אין לנו חיים. יש, כמו שאומר הגרא, איזשהו תפקוד פיזי זמני 2000 שנה. זה לא יכול להחזיק מעמד. ובין איש ואשתו, שזה קשר נשמתי, זה לא מתחיל ונגמר רק באוסף הנתונים המשותפים או החוויות המשותפות, והקשר לתורה הוא קשר של נשמה. בורא עולם ברא חיים, ברא נפש, ונתן לנפש הזאת חיי עולם נטע בתוכנו. נתן לנפש הזאת שרטוט של סרגל על פי וכל הזמן מודדת. מכאן, לפי הרמב״ם, כל כך משמעותי מושג השאלה. שהדור שלנו בגאונות שלו הפך את המילים חוזר בשאלה למשהו רחוק, בועט. המושג שאלה, אומר הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, אם אדם לא שואל את רבו, כי הוא מתבייש ממנו, או הוא לא שואל את רבו כי הוא מתבייש מהחברים שלו, כי הם הבינו מיד והוא לא הבין, אומר הרמב״ם, נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש ולא למד כלום. אסף מידע, שכלל אותו, העמיק אותו, אבל המידע הזאת לא נגע בנפש. כי אם התוכן הרוחני אמור לגעת בנפש, והנפש לא נמצאת איפה שנמצא התוכן, כי אני לא יודע אם זה חידוש משלכם להגיד, אבל יש דבר כזה שקרה יצר למשל, שהוא יוצר פערים. אז אם יש פער, איך תבטא אותו? איך תנסה להתגבר על הפער? איך תנסה להתמודד? אם לא השאלה. בגלל זה השאלה בחייו של אדם, בגיל נורמלי אני מדבר, 3, 4, 5, זה חוויית החיים שלו, זה השאלה למה. עד שהוא מרגיש שהסביבה כבר התעייפה ממנו ועושה ממנו צחוק בעצם, כי כבר היא הפסיקה לשאול, הפסיקה להתחדש. אז מוצג השאלה, זה המנגנון הנפשי שבו בעצם מבטא האדם, התוכן הוא לא נגע לי. למה כוונה בדיוק? איך זה מסתדר עם תוכן אחר וכו'. כל התסיסה הזאת היא חלק מבניית החיבור שבין האדם לבין הלימוד. איך זה מגיע בדור שלנו לכף שחוזר בשאלה נהיה משהו, לא יודע. לא יודע מאיפה זה, מאיפה הבאנו את זה. כן, בטח, אפשר לשאול.
הקבלה של הרב, כאילו הצגה דרך להתנצג במקרה להשוואה של זה
לבסק. אמרתי, תלוי בכוונה. אם האדם אומר, יש תוכן רוחני, הוא מעליי, הוא לא מתחיל בהגדרות שלי, הוא לא נגמר בהן. הוא לא מתחיל בתמונות שלי, הוא לא נגמר בהן. ועכשיו, האדם מחפש איך התוכן הרוחני הזה יכול להיקלט אצלו. כמו מסייע. הסגנון שהרמב״ם אומר, הכחות וטבחות, בסדר. מסייע, אני לא משתעבד לזה. אני לא מקטין את התוכן הרוחני לציור. אלא ציור הוא ביטוי. אבל תחשוב על הביטוי, תשאל על הביטוי, תנסה להפנים את הביטוי. ברגע שהכל נמדד כדוגמה במצגת, זאת אומרת שבעצם מה שמעניין אותי עכשיו זה סדר הדברים החיצוני. וכשסדר הדברים החיצוני הוא אוחז את תשומת הלב, אין פנאי בנפש לעבודה פנימה. אז זה מתחיל מכך שבני אדם הם קצת קשה להם להתרכז, וזה מגיע לכך שגם כשכבר הם מקבלים את כל הטכנולוגיות וצורת העברת המידע, הוא נשאר מידע חיצוני בלבד. כי למה קשה לבן אדם להתרכז? אדם המודרני הוא לא פחות חכם מדורות קודמים. הוא יותר מפוזר, כי יש יותר דברים מושכים אותו. נהג שלא עושה תאונת דרכים בדור שלנו, זה נס גלוי. הוא מסתכל ב-GPS, הוא שומע רדיו, הוא עונה בפלאפון, ועוד מדבר עם אחד הנוסעים. כל יכול, ממש מלאך. אין דבר כזה מלאך על הכביש. אז פתאום אתה רואה מכונית לפניך, היא לא נוסעת במסלול ישר עם הפסים, הפסים הלבנים והצהובים, בדרך כלל הם ישרים. אתה רואה, תעבור לידו, אתה תראה, הוא מדבר בפלאפון. הוא כל לוח שהוא עכשיו עסוק, וזה עסקה, וזה משהו. עכשיו, המכשירים הטכנולוגיים גם מאפשרים כל דבר לעשות מהר. אז בכלל, אין זמן לחשוב. חוץ ממועד אחד. שבת. אין GPS, אין פלאפון, אין מצגות. אפילו לא עלינו, אין אינטרנט. אתה נדרש לחשוב על השאלה, מה משמעות הפסוק, אז בונה משה ערי מקלט. אין לך גוגל ללכת למילה אז, או מקלט. אין, תחשוב, תתמודד. פתאום אתה אומר, רגע, יש לך בנים? יש לך בנות? אולי הם יודעים. אתה מקשיב. מקשיב לנפש שלך. מה זה שבת? מה עשו הדתיים? התכנסו באיזה מקום, החליטו, מזמן מסוים ואילך, לשמור שבת כהלכתה. מה זה? הנה, תראו את המדרש פה למעלה. פסקה 4, כיוון שזה חלק מ-10 דיברות, אז זה קשור לפרשת ויתחנן. למסודרים שבינינו. אמר רבי יוסי ברב חנינה, עובד כוכבים ששמר את השבת עד שלא קיבל עליו את המילה, כל עוד הוא לא יהודי, חייב מיתה. למה? שלא נצטבו עליה. נו מה? אז לא נצטבו, אז מה קרה? הרי הבבלי, בשונה ממדרש ארץ ישראל, שזה מדרש רבה, הבבלי, במסכת סנהדרין בדף נ"ט, יש לו הסבר אחר למה גוי ששבת חיה מיתה. מפני שכתוב, קיץ וחורף לא ישבוטו, בבראשית אחרי פרשת המבול, אז צריכים לעבוד, ולעשות שביתות מאורגנות כל שבוע. אבל פה במדרש כתוב אחרת. אמר רב חייא בר אבא, אמר ביכול. בנוהג שבעולם מלך ומטרונה, מלך ומלכה, יושבים ומשיחים זה עם זה, מי שבא ומכניס עצמו ביניהם אינו חייב מיתה. זה מה שאדם המודרני ימציא מילה, שיח. השיח בין המלך והמלכה, מי שמפריע חייב מיתה. נו, מה העניין? ככה שבת הזו בין ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. הנה דוגמה. מה זה מצגת? מה זה משל? אתה רוצה להבין מה פירוש המושג הזה? אות היא ביני וביניכם. אתה אומר את זה בקידוש. אתה אומר את זה בעשר הדיברות. מה זה? מה פירוש המושג אות היא ביני וביניכם? סימן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. סימנים. משלים. לא. אות זה אומר קישור נשמה. יש קישור נשמה בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, זה שבת. אם הגוי שומר שבת, אז הוא מפריע לשיח הזה. לכן הוא חייב מיתה. הקדוש ברוך הוא את דרך הופעת הכוחות שהוא שם בישראל, מסמן על ידי שבת. שמירת שבת כהלכתה, זה אומר, כל הלבוש המעשי שיכול לתת ביטוי לכך שהשבת זה זמן אחר. זה מפגש נשמות. שתיאור כזה בגמרא, במסכת שבת, בדף קופיוטט. רבי זירא היה רודף, רץ, אחרי זוגות, זוגות של חברותות, שלמדו תורה. מה אמר להם? במתותא מינייכו, בבקשה מכם, אל תחללוני. אל תחללו את השבת. איך בני תורה מחללים את השבת? איך זה יכול להיות? מה שהוא אומר, לבטלה מתענוגים. בני תורה יכולים, אם הם לא יבינו נכון מה זה שבת, לבטלה מתענוגים. למה כל כך משמעותי שיש עונג שבת? בן איש חי אומר, יש הרי בימינו כאלה מקפידים מאוד, מאוד מהדרים להגיד היי וביי והלא. בשבת זה קצת פחות צפוף, המילים האלה. קצת פחות, יותר שבת שלום. למה? אומר מרן בן איש חי על פי הגמרא מסכת שבת, בדף קפה, כי בשבת אין סכסוך נפשי בין הגוף והנשמה, בין החומר והרוח. אם שבת זה התחדשות נשמה, אז נשמה מופיעה בעולם בגוף. זה סדר הנשמות. שוב, לא הכלי הוא המנהל של החיים, הוא הקולט את הופעת הנשמה. אז כמו שמירת הנפש במעמד הר סיני, כך בשבת, כל מדרגות הנפש פוגשות את הנשמה הזאת שנקראת שבת. אם אין עונג שבת, משמע שכבה מסוימת בתוך הנפש לא פגשה את הנשמה היתרה. זה חילול שבת. צדוק מלובלין אומר קצת אחר. אם האדם מסוגל, אם הוא לא מבין נכון מה פירוש המושג של הנשמה שנמצאת בשבת, אז הוא יכול ללמוד, אומר רב צדוק, בשבת וביום חול אותו דבר. כי הוא מתייחס לשבת כאל הפסקת מלאכה. אז בכלל לא משנה את תכני הלימוד. אם הוא מבין שנשמה יורדת לעולם בשבת, נשמת הקשר בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אז יש דברים בתורה שהם המשך הביטוי של הנשמה. כזה משפט שאומר רב יעקב הנדין על הגמרא בגיטין בדף סמך, משמע שם שרבי יוחנן בריש לקיש היו מעיינים בספרה דאגדתא, אומר רב יעקב הנדין, השבת היא הזמן המיוחד ללימוד חוכמת האמת. היום אנשים שאומרים חוכמת האמת יש להם ישר קבלה וכל המגדלים באוויר. אני איש פשוט, אני אומר רק הצד הרעיוני, הצד המוסרי, הצד האמוני, שזה חלק מהארת התורה בנפש. בימי החול אין מספיק כוחות לגעת בתכנים האלה, באה שבת, מתרחבת הנפש. אבל הנפש, וממילא, אולי אתה יכול להדגים מה זה שבת, תגיד לבן אדם, תשמע, יש 26 שעות שאין בהם פלאפון. בסדר, אז האדם המודרני יכול להבין את המיוחדות ב-24 שעות האלה, ב-26 שעות האלה. אבל אתה לא יכול להגיד, זה השבת. כשאתה אומר, אני מפסיק מלפעול, אתה לא יכול להגיד, זה התוכן של השבת, רק הפסקת לפעול. מה הערך של זמירות שבת? האם יש בזה דאורייתא, דרבנן, שיעור חזון איש, שיעור רב חיים נאה? האם צריך לשלב פיוטים מעדות שונות? כדרך הזמירונים שהולכים ומתפתחים, שיש בהם באמת חיבור של כוחות. אתה יכול להגיד שמירת שבת, כי אתה לא נגעת לזמירות שבת. יש תתקתק, אסור בישול, אתה יודע, כלי ראשון, כלי שני, שלישי, יש הלכות מוקצה. שם אתה יכול לפרט, יש דברים ברורים. זמירות שבת, לכאן, לכאן. רוב בני אדם, או לא מעט בני אדם, כשמסביב יש לי אדם זמרת שבת, מה הם עושים? מדברים. למה אתה חייב לדבר בדיוק כשיש זמירות שבת? כי זמירות שבת זה לא בדיוק משהו מסוס חיינו. רגע, אחי, הנשמה שלך מתחדשת בשבת. בכל בית כנסת, על כל מספר מתפללים, יש מספר חזנים. כל מתפלל בשבת הוא חזן. לא דבר עכשיו, שזה כבר נהיה קר לי בך, אז כולם כבר עושים את זה ביחד. מה זה אומר? אומר שמשהו משתנה בנפש שלך בשבת. לא, אתה אומר, התוכן של התפילה, אם שכחת בשבת להגיד רצה והחליצנו, תגיד, אז מה זה שבת אם אתה שוכח שזה רצה והחליצנו? אם הנפש שלי נמצאת במצב שבו היא לא נחלצת בשבת, היא לא מתחדש במשהו, אז אני עלול לשכוח את המילים בברכת המזון. אבל אדם שהנפש שלו התחדשה בשבת, הוא יכול לשכוח את צבח לצלם? לא חושב. זה בעצם ביטוי כללי על כל הופעת התורה. אתה רואה שהתורה משתמשת במילה נפש, במילה חיים. אתה רואה זהירות מהתמונות. אתה רואה מצוות שבת. זה כל עסוק בנפש. אולי בהקשר הזה, הסוף של התלמוד הבבלי, הסוף של המסכת האחרונה, הוא מופיע פה מעל פסקה 7. תנה דבליהו, שבית מדרש של אליהו, ביטוי שמופיע בכל מיני הקשרים. כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. אחד הדברים שהכי הורסים את החיים הרוחניים, לדעתי באותה דרגת חומרה כמו תמונות, זה שכר. אתה עושה מצווה, תקבל כך וכך. אם תתרום כך וכך, תמצא אישה. אם הכל סביב מסחר ותעשייה. תן משהו לנפש. לא כל דבר יש לו גמול. לא כל דבר נמדד בכספים. עכשיו מה אומרים לנו? סוף השעס. שמע אחי, אתה שונה הלכות כל יום, אתה מסודר בגן עדן. מי זה גן עדן? מה זה גן עדן? איפה זה נמצא? מה אני צריך להיות משוגע בשביל ללמוד היום שונה הלכות, כדי שבגיל 119, כשלוקחים אותי למקום אחר, שם אני אהיה מסודר. מישהו יכול לנהל את החיים שלו ככה? מה זה בין עולם הבא? מה זה עולם הבא? שבת נקראת מעין עולם הבא. איך? מה, אתה פוגש גן עדן בשבת? הלכה אומרת, אסור לך לדבר בשבת דיבור של חול. אסור. גם אם תגיד תפוחים והתכוונת לדולרים, זה לא פשוט שזה מותר. אבל, אומרת ההלכה, אומר מרן, וככה במחילתא, להרהר מותר לך. יש לך איזו עסקה ביום ראשון, איזה פרויקט ביום ראשון, איזה מבחן ביום ראשון, איזה משפט ביום ראשון. מותר לך להתכונן. במחשבה, על זה לא עשו. ואז מוסיף מרן, תשמע, יש בעיה עם זה. מה הבעיה? אומר מרן ככה. מכל מקום, ראוי לו שלא יערער בהעסקה. למה? שנאמר. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. שואל המכילתא, וכי אדם עושה מלאכתו בשישה ימים? יש דברים שנשארו? הוא לא הספיק. אלא יהיה בעיניך כאילו עשוי. יש לך עסקה של קניית דירה בשווי של 100,000 שקל. מה תחשוב? שהחוזה גמור? אתה כבר יכול למכור את זה למישהו אחר? מה זה כאילו עשוי? אומר למרן, מי אמר לך שכאילו עשוי זה המשימה? אולי כאילו עשוי זה אתה. אתה עשוי. אתה מגיע ביום שישי, 6:50, 6:30, אתה כמו לימון סחוט. אין לך כוח לזוז. עוד כמה דקות, בום. מה הבום? שבת. אתה סמרטוט? לא. אתה חי? חזר הלימון. אז אתה רוצה דימוי, אתה רוצה משל, מעולמם של פלאפונים. מה יהיה הדין בפלאפון שהבטריה החיצונית שלו נגמרה? תשובה פשוטה. יש לכל פלאפון מטען. מומלץ, גם בטיחותית, בזמן שהטלפון מחובר למטען, לא להשתמש בו. מה זה אומר? שהשבת היא מטען. ממשלה בישראל נפלה כי העבירו מטען בשבת. כזה מטען גדול של חברת חשמל, מפה לשם, נפלה ממשלה. כן, אין מטען אחר בשבת. שבת זה המטען. עכשיו אתה נמצא ליד המטען. מה תחשוב? מה תעשה כשזה יתמלא? איך תדבר בפלאפון? זה לא הגיוני. מה שאתה יכול להשקיע בשבת, תהיה ליד המתן. תהיה ליד השבת. אתה כאילו עשוי בשבת. אם השבת תצא, אז זה... תתמודד עם מה שקיבלת בשבת. חבל לבזבז את האנרגיה. את החשמל של השבת, חבל להשחית אותו. זה אומר שהמציאות הזאת שנקראת תורה בעולם, היא בעצם מבררת מה יש בנפש. הרומאי לפני 2000 שנה בא לפה, רואה אנשים כל יום שישי הולכים לשבת, מסכים לעבוד, אומר איזה עם בטלן זה, אין להם יצירתיות. היום האדם המודרני הוא כבר מדבר על שבוע של 5 ימים, גם את זה הולך לקצר. הוא מבין שבלי מנוחה הוא לא יכול להתקיים. אז אם התורה באה לברר לעולם את הנפש, את הנשמה, את החיים, אז בעצם כל מה שהיא תישאר חיצונית, מסגרתית, סמכותית, אולי בפרק הזה שנקרא גלות אין לנו ברירה אחרת, כך דוגמה, אולי אחת החריפות, אין לך, אין הקדוש ברוך הוא מיום שחרב בית המקדש, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. אין לנו כוחות להכין את כל העולם של הנפש בתוך המציאות. התכווצה הנפש שלנו. התכווצו כוחות החיים של האומה. אבל, כשאנחנו חוזרים לארץ, כוחות החיים נבנים מחדש. מה אומר נחמו נחמו עמי? מה הנביא אומר? אמרי לערי יהודה, מה תגידי להם? הנה אלוקיכם. איפה הנה? דבר השם מתגלה בתוך חזרתנו לארץ. זה ט"ו באב. ט"ו באב עם שבת נחמו זה הרכב קטלני. לא יודע אחת לכמה שנים זה. נחזור לגמרא על ט"ו באב. אחרי אותרו שבטים לבוא זה בזה, אמר רב יוסף, אמר רב נחמן, יום שאותר שבט בנימין לבוא בקהל. שנאמר, איש ישראל נשבע במצפה לאמור, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה. התנהגות לא מוסרית, אין בתחום הכנסת אורחים, אין בתחום גילוי עריות. עם ישראל לא ויתר. לפרק זמן מסוים. אבל אומרת הגמרא, מה ידרוש? אמר רב, איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין. ממנו ולא מבננו. זה לא חרם נצחי. זה המשך של אותרו שבטים לבוא זה בזה. אמר רבי יוחנן, ט"ו באב זה יום שקלו בו מתי מדבר. דאמר מרת שלא קלו מתי מדבר, לא היה דיבור עם משה שנאמר ויקר שרתמו כל אנשי המלחמה למות. וידבר השם אליי, אליי היה הדיבור. קלו מתי מדבר, זה אומר בעצם, הלילה הזה, ליל ט"ו באב. כי הם כל שנה לפי הירושלמי, בסוף תענית, היו יוצאים כל הגברים, מעל גיל 20, מחוץ המחנה, במדבר, חופרים קבר. כל אחד חופר קבר לעצמו, ונשאר שם. ורק בבוקר, הכרוז היה אומר, אפשר לצאת, אז פחות 22 אלף יצאו. כל שנה, עוד 22 אלף נשארו בקברים שהם חפרו לעצמם. הגיע 9 באב האחרון, וכולם נשארו. אז הם אמרו, אולי טעינו. שביטוי בה מפרשים, אולי טעינו שהקדוש ברוך הוא הכניס בליבם את הלחץ הזה. שיחשבו שעוד לא כופר להם, וכנראה הם טעו בחשבון. עד שהגיע ט"ו באב. אז אומר ירושלמי כך, כיוון שהתמלא זוהרה, הזוהר של הלבנה התמלא, אמרו, לא טעינו. קלו מתי מדבר. ותו באב הוא מכניס אל תוכו בעצם את הפסקת הכללה שנוצרה בעקבות חטא המרגלים. הוא מכניס אל תוכו את התיקון של חטא המרגלים. זה נחמו נחמו עמי, שאנחנו חוזרים לציון ומתאמצים ומוסרים את הנפש של הכניסה הזאת מחדש לארץ. אמנם בתוך כך באמת הביטוי הזה שכתוב בגמרא שהתחלנו אותה קודם על מובטח לו שהוא בן העולם הבא, גם ארץ ישראל וגם שבת הם קשורים לעולם הבא. זה כמו לומר עולם הבא בתוך העולם הזה. רשב"י אומר בגמרא בברכות בדף ה', שלוש מטלות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולם לא נתנם אלא על ידי ייסורים. אז אחד זה תורה, שניים זה ארץ ישראל, ושלוש זה העולם הבא. השני הפסוקים שמובאים על תורה ועל ארץ ישראל, פסוקים ברורים. אשרי הגבר שתייצרנו ים, תורתך תלמדנו, זה על תורה וייסורים. ובספר דברים פרק ח' כתוב, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. ומתוך הייסורים כתוב שם, והביאך אל הארץ הזאת. אז ארץ ישראל נקנית ביסורים. ועולם הבא איך נקנה ביסורים? אז מה הפסוק במשלי, שרשב"י מביא, בפרק ו', דרך חיים תוכחת מוסר. אין שם עולם הבא. מה זה דרך חיים תוכחת מוסר? מה עושה מוסר? הוא אומר, החיים שלי בנגלה, הם, אני שבע רצון. המוסר אומר לי, תשמע, יש נקודה שלא תיקנת. יש משהו אצילי שאתה מחויב אליו. זה המוסר. לכן, אם כתוב דרך חיים תוכחת מוסר, יכול רשב"י להבין מזה את המושג של העולם הבא בתוך העולם הזה. כמו הנשמה של המציאות היא שבת. כמו הנשמה של המקומות היא ארץ ישראל. אז אומרים לך, שונה הלכות, אתה מובטח לך שאתה בן עולם הבא, זאת אומרת שאתה קשור למציאות אצילית. אם אתה שונה, אם אכפת לך, אם אתה עמל, אם אתה שואל, אם אתה עונה, אחד לומד דקה בחודש, והשני לומד 15 שעות ביממה. אמרה הגמרא מסכת ברכות בדף י"ז, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, אומר היה הרבי מקוצק, החידוש הגדול הוא במרבה. גם זה שמרבה, שיכוון ליבו לשמיים. אתה אומר, גמרתי ש"ס. עושה מסיבה, למדת ש"ס. היה שואל לפי סיפור אחד, רבי שגת אריאל, לפי סיפור שני אגרא, כנראה זה סיפור נכון. אתה למדת את הש"ס, ומה הש"ס לימד אותך? איפה זז משהו בנפש שלי, תוצאה מזה שלמדתי? ולכן מובטח לו שהוא בן עולם הבא, אם הוא יהיה שונה הלכות, אם הוא יתאמץ ליצור את התסיסה הזאת בין הנפש לבין ההלכות, אז הוא בן עולם הבא. לא מצד מעלתו הרוחנית או רוממה, אלא מצד שייכותו למסלול של תיקון, למסלול של הצילות. נחזור לגמרא בתענית. אחרי תיקון חטא המרגלים, הוא לאמר, מה היה ט"ו באב? יום שביטל הושע בן אלה שהיה מלך רשע, אבל כתוב עליו שהוא לא היה כמלכי ישראל. למה? הוא ביטל את הפרוסדיות, את ה... רוצה לשאול אחי? אל תשתוק, תגיד, חבות.
אמרת שזה כפרה על חטא המרגלים, אבל אני זוכר, אם אני לא טועה, שזה כוונה שהסתיים כל הדור, שיצא ממצרים. אז דבר ראשון, נראה לי, כפרה זה כשאתה מפצה על משהו, וזה נראה לי כמו כאילו לסגור את החשבון. באופן אישי, כשאני מסתכל על זה, כאילו, לי זה היה עצוב, כי הדור הזה שנאמר להם, בימינו והשם, משה עבדו, וגם כתוב על יהושע, שיהושע היה האחרון, ואחרי שיהושע מת, אז עם ישראל התחיל להתבלבל. אז אני הייתי אומר שזה יום עצוב.
ההבדל, וזה מה שנאמר בהתחלה, ההבדל בתשעה באב לבין ט"ו באב, הוא הבדל בין חורבן לבניין. אחד מהסעיפים של ההבדל, זה בדיוק התוצאה מחטא המרגלים. כלומר, כיוון שהדור שעמד בניסיון מול ארץ ישראל נכשל בו, הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל. למשל, אומר האבן עזרא, הוא דור שהנפש שלו נפש של עבדים. עבדים לא יכולים לראות באדוניהם. לכן הם לא יכולו להילחם על ים סוף. והאבן עזרא מחדד את זה גם למלחמת עמלק, שהיה להם קשה לעמוד. ברגע שהדור הזה קלו מיטב, נגמרה המגפה הזאת של חטא המרגלים, זה אומר שאפשר להיכנס לארץ. זה אומר שהדור הבא, הנפש שלו, כבר נפש שמסוגלת להילחם במלחמות הארץ. זה לא יכול להיות יום עצוב. זה יום שמח. באופן הפיזי הנקודתי, זה בא לידי ביטוי בכך שהאנשים בתשעה באב האחרון לא מתו. אבל זה מבטא תהליך לאומי. לכן אמרתי, זה שאנחנו מציינים את יום ט"ו באב, ממש סמוך לשבת נחמו, זה ממש אותו עניין. כל הדרך שלנו שהיינו בגלות היא דרך של איסורים. וחבלי המשיח וחבלי הלידה בגאולה הם גם דרך של איסורים. אבל אומר רב קוק, האיסורים בגלות זה כליה. האיסורים בארץ ישראל, זה לידה. התחילה הלידה מטובה. מפני שאפשר להתחיל לחזור לארץ. יש עם מי. נכון שזה לעומת זה. אז ההבדלים לא באותו יום. אחד מציין את החורבן, בית ראשון, בית שני, והשני מציין איזושהי תזוזה לאומית. ראינו את אותו שבטים זה בזה, אותר בנימין. קלו את המדבר, ועכשיו הסוגיה שביטל הושע בן אלה את המחסומים שהושיב ירובעם בן נבט על הדרכים. שלא יעלו ישראל הרגל. ואותו מלך הושע בן אלה אמר, לאיזה שירצו יעלו. ירובעם בן נבט היה מלך ישראל. רחבעם בן שלמה היה מלך יהודה. ירובעם בן נבט ידע את האמת. הוא היה למדן גדול. הוא ידע שכשעם ישראל יעלה לרגל, הוא יפגוש בעזרה במקדש את רחבעם. הלכה היא, מסורת היא, שמלכי בית דוד יכולים לשבת בעזרה, במקדש. אין כבודם חוצץ מפני כבוד השכינה. מלכי ישראל אסור להם. לא יושבים שם. אמר ירובעם, איך אני יכול להסכים לזה? שכל בית ישראל יעלה ויראה את המלך רחבעם, ואותי הוא לא יראה שם. כבודו של מלך רחבעם יגדל. כבודי כמלך ישראל יקטן. אני לא יכול להסכים לזה. מה יעשה? יגיד לעם ישראל, אל תעלו לרגל. הם לא יתנו לו. מסירות נפש יהיה להם. תגיד להם, מה אתם מחפשים בעלייה לרגל? איזה חוויה רוחנית. אני מארגן לכם מופע עם מיטב הזמרים, ענקי הזמר וכל השמות שיש. אבל אני מארגן לכם את זה באמפי של היישוב דן. או יישוב אחר. אתם לא חייבים לנות לרגל. ועם ישראל, חלקו זה השפיע עליו. הוא חיפש חוויה רוחנית, הוא מצא אותה. וכך מנע מהם ירובעם לעלות לרגל. כשראה שזה לא מספיק, חזק, מינה שומרים ומחסומים. והושע בן אלה ביטל אותם. חוזר היסוד הלאומי. לאן הוא חוזר היסוד הלאומי? הגמרא במסכת נידה אומרת בדף למד ד' ביטוי כזה. אפשר לראות אותו בפנים, פה בפסקה 6. טומאת עם הארץ ברגל כטהרה שבינו רבנן. עשו אותו כטהור. תכתיב גם כן בפרשת פלגש בגבעה, ויאסוף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. הכתוב עשאם כולם חברים. יש פה פסקה של המרץ חיות, פסקה 8. לו זכינו לפגש ולקרוא רק אותה, היה כבר שווה. הוא מדבר על שתי משמעויות במושג חברים. בירושלמי, הפרק השביעי, למדנו כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שמחברת את ישראל זה לזה. ובירושלמי חגיגה דרשו שהכל נעשים חברים בשעת הרגל. האם יש הבדל בשני המשפטים? אומר המרץ חיות, נראה לי שניים עניין אחד. כתב הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק שלישי, בפרק מ"ג. ימים טובים המה, כולם לשמחה ולקיבוץ. יש בהם הנאה שבני אדם צריכים עליהם. יש מהם תועלת בעניין האהבה שצריכה שתהיה בבני אדם בקיבוצים המדיני, או בקיבוצם המדיני. ואז אומר הרמב״ם, תועלת ימים טובים ידוע למה שיגיע לאדם תועלת מן הקיבוץ ההוא. והתחדש התורה בפעולות האם. ובני האדם מתחברים אלה לאלה. ואז הוא אומר, להפך מזה, הפירוד ממה שהאדם עונה עצמו לאכול אצל ישראל חברו. ובפרט את רעה שאינו נאמן אצלו על המעשרות. תראו לאן הוא מגיע המרץ חיות. לדברי רבי עקיבא שהיה אומר, כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי את המתחם ונשכנו כחמור. כי ברגע שיש הקפדה בהלכות, מתרחקים אחד מהשני. ואם יש מצב כזה, מציאות כזאת של אנשים שהם מקפידים, ונקראים חברים, ואני נקרא עם הארץ, אז הם מעליי, הם מתנסים עליי. אומר המרץ חיות על פי הרמב״ם, והיה עיקר הסיבה לעליית הרגל משום לחבר את ליבות ישראל זה לזה. לא עיקר הסיבה לעלייה לרגל זה חוויה רוחנית. תעמדו מחר, 10 דקות, בשער יפו. אם לא תספיקו מחר, יום שישי הבא. 10 דקות, ב-12. תראו מה הולך שם. שער יפו, עשרות אלפי ערבים עולים להר הבית. תראו את הפנים שלהם. תראו את השקט שלהם. את הרצינות שלהם. הם, מבחינתם, הם הולכים על המקום הזה למלחמת העולם. אין להם שום קשר היסטורי או דתי להר הבית. כלום. הם בתתמודה, זה המקום שלהם. הם לא מחבקים שם שום חווה רוחנית. הם יודעים בתת מודע מי שישלוט שם, מי שישלוט בעולם. אומר הרמב״ם, אנחנו עולים לרגל, עולים להר הבית, לא בשביל חווה רוחנית, אלא לחבר ליבות ישראל זה לזה. אנחנו עם אחד. ורק מכוח שאנחנו עם אחד, בלשון אחרת, רק בגלל שהותרו שבטים זה וזה, בכלל אפשר לדבר על מושג הזה שנקרא המשך ירושת הארץ, המשך מעמד הר סיני. אלא אומר המרץ חיות, דקדוקי ההלכות והחמרות בין אחד לשני לא יאפשרו להיות מחוברים זה לזה. לכן מה עשו חז"ל? החליטו שכשעולים לרגל כולם נהיים חברים. מה פירוש? כולם לא פוסלים אותם על פי דקדוקי ההלכות של הטהרה שלהם. אפשר להתחיל לארגן מצב שלא לפסול אחד את השני בגלל דקדוק כזה או אחר, ואז יהיה רגל, יהיה בית מקדש. פשוט וקצר. זה מה שאומר מרן החידה. חינם נמכרתם ולא בכסף תיגאלו. הגמרא אומרת, בחינם נמכרתם, על הגמרא בסנהדרין, בצדיק זין, צדיק חד, שגאולה לא תלויה בתשובה. חינם נמכרתם בגלל עסקי חינם של עבודה זרה, ולא בכסף תיגאלו, לא תיגאלו בתשובה המעשים טובים. אומר מרן החידה, מה הכוונה? בפירוש שלו לישעיהו, בחומת תנ"ך, אומר מרן החידה, חינם נמכרתם בגלל שנאת חינם, ולא בכסף תיגאלו, אלא באהבת חינם. על דרך, משל, דברי האור שמח. האור שמח אומר בהפטרה של הפרשה הקודמת, שבני האדם הם טועים, יש להם טעות אופטית. הם חושבים שבגלל שיש מקום קדוש, אז כל, תודה, כל עיני ישראל נשואות אליו, לכן זה נקרא טלטל פיות, שכל פינות, פיות פונות אליו. אומר האור שמח, בגלל שיש מקום שכל הפיות פונות אליו, לכן הוא מקום קדוש. אז התשובה לשאלה מה יהיה כשאין רגל, זה לארגן מצב שיכול להיות רגל. אם נחליט בנפש שהתורה, בדיוק כמו שנאמר בהתחלה, התורה היא חיים, התורה היא הנפש, התורה היא לאומית. סיום שס זה לא מצב פרטי שכל אדם הוא סיים את השס. אז סיום שלו, ואז באים 20 אנשים שסיימו את השס ועושים סיום. אלא אך ורק בגלל שאנחנו ציבור, השכינה מתגלית דרך הציבור, התורה ניתנת לציבור, ועל ידי שהתחברנו בלימוד, אנחנו מתחברים למעמד הציבורי.
אז
אם אני תופס את זה, אם אני תופס את ההלכה ואת התורה, לא, לא כנגד זה רגל, צריך נפש בשביל זה. האדם שפוגש את ספר דברים פרק ד', לא משנה איפה הוא, לא משנה באיזה דור הוא, פוגש את המילה נפש, פוגש את המילה חיים, פוגש את הפסוק, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים, כולכם היום, ניצבים כולכם היום, פוגש את מאמר סיני, אומר, יחנו איש אחד כלב אחד, מבין שכל הופעת התורה לא יכולה ליצור חלוקה בבני אדם. אם זה יהיה ברור בנפש שלנו, יהיה לנו בית מקדש. אם אני לא קולט את זה נכון, אני הופך את התורה למשהו חיצוני, לאוסף של חוויות רוחניות פרטיות, אז גם אם יהיה רגל אני אהפוך את זה בדיוק לאותה מציאות. זה תלוי בהסתכלות של האדם. לכן אמרתי, אני יכול ללמוד הרבה תורה, זה יעשה אותי אדם עוד יותר פרטי, כי זה מה שחיפשתי בלימוד. אתה יכול ללמוד תורה, אם תחפש בלימוד את היסוד המחבר אותך בלבבות ואת היסוד הלאומי, זה מה שיצא לך בלימוד. זה תלוי מה אתה מחפש. הגמרא אמרה בצורה ברורה, בין אם יש רגל בין אם אין רגל. התורה יכולה להיות סם חיים, היא יכולה להיות סם המוות.
איפה עובר הקו הזה של בין חיבור ולבבות להפקר,
לכן אמרתי, אם בנפש מבינים שאנחנו בני עם אחד, והשורש המשותף לא מתקלקל בגלל שיש הבדלים, והתורה, זה מה שדובר בהתחלה, התורה היא לימוד שמיישר את הנפש, אז חובתי מצד אחד ללמוד, לברר את האמת, ואם יש צורך גם לברר את האמת באופן שהוא ביקורתי, כלומר איפה אני רחוק מהאמת או לא רחוק ממנה, וכיוון שאותה תורה, אותו בירור האמת, הוא לא מתחיל באדם או בפרט, אלא הוא מתחיל מהאומה, לעולם אדם ישמור על היסוד הנפשי הפנימי. לא חייב להיות. לא חייב להיות. עמך ישראל קשור לתורה בלי לדעת אותיות. אולי הפוך, אולי אלה שהם לומדים תורה, יש חידוש שגם הם קשורים לתורה. בסדר, אפשר להגיד. זה לא מתחיל מהידיעות, זה לא מתחיל מהאותיות. אני למשל לא הבנתי. מעמד שלהם, סיום ש"ס, אומרים כל הזמן, ישר כוח ללומדי התורה, ישר כוח למתמידים, ישר כוח. מה עם הנשים שלהם? מה עם האימהות שלהם? אתה לא יכול לפגוש תורה בעולם בלי הפסוק. כה תאמר לבית יעקב, תגיד לבני ישראל. אין? כל בן אדם שלומד זה או אמא שלו או אשתו. מרוב אותיות, מרוב מעמד רוחני, אני שוכח בכלל מאיפה באתי. מה רבי עקיבא אומר לתלמידיו? הם הרי שומרי הלכות, הם אומרים אסור להתקרב לאישה. מה הוא אומר? נחוה, היא פרנסה את הבית, חינכה את הילדים, בזמן שלמדתי, יכולתי ללמוד בשקט. הוא לא הכיר את הסגנון הזה, רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר להם, שלי ושלכם, שלה. זה מה שאומר רבי עקיבא. זה ענף שלם, שבזכותו יש תורה, הוא לא נבחן בידיעות שלו. יכול להיות זה לא מוצא חן בעיני עיתון הארץ, או אפילו ראיתי אתמול, יוסי ביילין לא מרוצה מעמדת הרב טאו, שאמר משהו לגבי מקומה של ישב הבית, אמרתי, עיתון, ישראל היום, כנראה יש לו איזו תפוצה, יוסי ביילין, איש העולם הרחב, איש הפתיחות, הוא לא יכול לשאת עמדה מצמצמת על הכוח הנשי, אז זה יכול להיות דיון. אבל המדידה היא לא מדידה לימודית. ובעצם זה עיקר הכוח של הופעת התורה. זה שאני אין לי הכרת הטוב, זה קושיה עליי. זה לא קושיה על מי שלא צריך ללמוד ולומד. מבחינת החיוב. כי עולמם של אנשים הוא עולם שנקרא חוסן, יש להם כוחות נפש, להופיע בתוך החיים את דבר השם, יש להם פחות יצרים, פחות תקמימיות, כשהם נשים, כשהם שומרות על הטבע הנפשי שלהם, במילה הם פחות צריכות את האותיות. הם לא נמדדות על פי זה. זה לא הכל מתחיל ונגמר בידיעה, כן.
אם אתה
רוצה. אם אתה לא רוצה, הוא מוריד. לא מרומם. כי מה הפירוש המושג? שם חיים ושם המוות. הרי התורה המשילה את עצמה לגשם. יערוב כמתר לקחי. אומר הגר"א בספר אבן שלמה. בגשם יש שני סוגי חקלאים. אחד, הוא יודע מה הולך להיות. אז הוא מנקש. מוציא את הקוצים. חורש. מגיע הגשם, נותן לזה עוצמה. זה שם חיים. אבל אני חקלאי עצלן. משאיר את הסבים השוטים, משאיר את הקוצים. מה עושה הגשם? מצמיח אותם. אומר הגר"א, אתה רוצה לפגוש את הלימוד באופן שיגדיל את חיבורך לאומה, כך הלימוד יפעל. אבל אני מגיע מהמקום של הפרטיות שלי, מובטח לו בעולם הבא, אני כבר נדלקתי על גן עדן, לא מעניין אותי כל מה שקשור מעבר אליי. ולרוחניותי הפרטית, התורה תעשה אותי אדם פרטי. והיום, בדור שלנו, כיוון שחיצוניות נמדדת, רוחניות נמדדת בחיצוניות, זה הרבה יותר תופס את העין, זה יוצר כל מיני מושגים של דתי יותר ודתי פחות, כשהכל הוא חיצוני. ממילא החוויה תופסת מקום, כי היא מאוד משרתת את האדם. ממילא אני בכלל לא מבין מה התורה רוצה כשהיא אומרת לי, אל תעשה פסל ואל תעשה תמונה. ואז ממילא היסוד הפרטי הוא הרבה יותר חריף, הרבה יותר חזק. זה החלטה של בני אדם. כן. יש ביטוי בגמרא, במסכת תענית, שמדבר על כך שנוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. שזה ביטוי קשה ביותר. זה אומרים התוספות בעקבות השבועות בין הגמרות, זה מי שלומד על מעט לקנטר, הוא נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. אבל סלחי זה מהממת, זה לא הכוונה, הוא צריך למות. הוא מחמיץ את הופעת התורה בתוך הנפש שלו. ממציאות פנימית, וממילה היא מציאות טהורה, וממילה היא מציאות שיש בה מידות, וממילה מציאות שיש בה חיבור לכלל, אל הסתכלות שהיא הסתכלות שמדגישה רק את ההופעה הכדאית של התורה. זה נקרא לא לשמע. מה הדוגמאות של לא לשמע? תלכו לרמב"ם, הקדמה לפרק חלק. והגמרות שמדברות על המושג לא לשמע. החריף החריף זה ענת לקנטר, אמרנו. אבל פחות חריף. למשל, אתה לומד על מנת שיקראו לך רב. מי יישב במזרח? אתם יודעים איזה מסירות נפש הייתה לעם ישראל? הרבה שנים על השאלה הזאת. מי יושב במזרח? וכמובן על כל שאלה מי יושב במזרח, זה גם מי לא יושב במזרח. אז אחד אומר, תגיד, למה לא עלית על הבמה? אתה אומר לו, תשמע, עמדתי בסוף, בסוף כל הציבור, אתה רואה את כל הציבור כולו כאיש אחד, יותר חי. מי אמר שאתה צריך להיות על הבמה? למה אתה צריך לבלוט? זה שאלה שתלויה באדם ובהבנה שלו. סם המוות זה אומר שכיוון שאני לא משקיע בתורה את ההשקעה הנכונה, אני גם לא מקבל ממנה, אלא מה שמשרת את הכדאיות שלי. הדוגמה האחרונה שלא נשמע במדרש בספרי וברמב"ם בהלכות תשובה, זה הלומד על מנת שיהיה לו חלק בעולם הבא. זה נקרא לא לשמוע. מה זה? זכו שם חיים, לא זכו שם המוות. מה אתה עושה? הגרלה? מה זה זכו? תראו בראשונים, רש"י בסגנון שלו, הרי אתה בסגנון שלו. זכו זה אומר לומדים לשמוע. מה הגדרה של לימוד לשמוע? אומר הרמב"ם, תאהב את האמת מפני שהיא אמת. בלי שום כוונת רווח. אבל שום. בלי תמונות. בלי שכר. אם אתה תיתן צדקה, 10 שקלים, יש לך 2 חלקות בעולם הבא. תן 15, תקבל 3 חלקות. שליח מיוחד הולך להגיע לבית שלך עם... מה השיגעון הזה? למה אתה צריך כל דבר לקבל תמורה עליו? אתה צריך לשמע. ומי ידאג לילדים שלי? מי ידאג לזיווג שלהם? מי ידאג לזה שיוכלו ללדת? מי ידאג לפנסה שלי? בסדר, אם התורה הופכת להיות מכשיר לספק רצונות של בני אדם, אז זה שם המוות. זאת אומרת שאני במו מחשבתי מצמצם את התחום שבו התורה מיישרת את הנפש שלי. כן. חיים מוולוז'ין אומר על הגמרא בפסחים, שעולם עסוק אדם בתורה מצוות של לא לשמע, שמתוך שלא לשמע יבוא לשמע, אומר חיים כך. הבן אדם מבחינת המגמה שלו רוצה להגיע ללשמע. אלא, בנפש יש מדרגות, אי אפשר לקפוץ למדרגת הלשמע. אז על זה אמרו לו חז"ל, תתעסק בהדרגה בלא לשמע, תרצה להגיע ללשמע, תתאמץ ליישם את הרצון הזה, בסוף תגיע ללשמע. אבל זה לא משפט אוטומטי. כשאתה לומד שורות מסוימות, מפני קדושת השורות, אתה אוטומטית תהיה אדם שלומד לשמע, אין דבר כזה. אין מציאות כזאת. גם ספר החינוך, שכל כך מדגיש אחרי המעשים נמשכים בלבבות, אותו ספר החינוך אומר, האבות הם המחשבות. המעשים הם התולדות. הכל מתחיל מהמחשבה. אתה כלשון המשורר והזמר, אתה חושב טוב, יהיה טוב. רק חסר להגיד, הקדוש ברוך הוא יעשה טוב. אבל זה כנראה כוונת המשורר. אתה מחובר אל הכלל, זורמים בך כוחות יותר גדולים מכוחותיך הפרטיים. וממילא ברגע שמעמד הר סיני צריך להיות מכוונן מול הכניסה לארץ, הוא באמת עוסק בחיים ובנפש, הוא עוסק באומה. מעמד הר סיני כפי שתואר בספר שמות פרק י"ט הוא מעמד של כפיית הר כגיגית, של חרדה, של ישמר לך הלוט באה ונגועה בקצהו. תגיד היום לבן אדם, אתה לא יכול להגיע למקום מסוים. ומה, הוא בדיוק אז הוא הולך למקום הזה. בפרק י"ט, התורה אמרה לנו בספר שמות, ההנהגה האלוקית, תורתה, מתחילה מלמעלה, לא מתחילה מאיתנו. בספר דברים, אומרת לנו התורה, בפרשת ואתחנן, זה חי. זה מלמעלה וזה חי. זה מלמעלה וזה בנפש. אם נשמור על הרווח הזה, לא נגיע לך את המרגלים. לא נגיע לך את העגל. כן. זה המדרש של רב הונא באיכה. המדרש אומר, הלוואי אותי עזב ואותי שמעו שמעו שמע מחזירים על המוטב. זה איזה קריאת הצילו כזאת. הלוואי, אולי מזה יצא משהו. זה לא הדרכה, וזה בוודאי שזה לא על דרך הטבע. ניסים, אבל אנחנו לא סומכים על ניסים. ולכן הפער בין אותי עזב אותו ואותי השמר הוא בלתי נסבל. זה החורבן, זה קראנו בירמיהו פרק ב' בשבתות, מי זוכר מתי זה היה, שבתות הפורענות. תופסי התורה לא ידעוני. באמת הם לא ידעו את השם. המושג שהתורה מסיימת בו את פרשת ואתחנן הוא השורש. התורה אומרת לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט מקונמים. מה זה כי אתם המעט? אמרת, לא ברובכם. מה אתה רוצה להגיד? שבגלל שאנחנו מעט בחר בנו. אומרת הגמרא בחולין, רש"י מביא אותה פה בפסקה 7. חושקני בכם. אפילו בשעה שאני נותן לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, אמר אנוכי עפר ואפר. איפה אברהם אבינו אמר אנוכי עפר ואפר? במקום הכי בוטה בשאלות כלפי הקדוש ברוך הוא. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. חלילה לך, אומר רד"ק, מה אתה חושב שאברהם אבינו כתרג על הקדוש ברוך הוא חלילה? חלילה לך אמר, אתה השם שלחת אותי להיות נציג שלך למידת הרחמים, למה אתה לא נותן עכשיו אפשרות של מידת הרחמים? לשיטתך, אמר לו אברהם אבין, אני מצד עצמי אפוא ואפר, אבל אתה קדוש ברוך הוא רוצה לגלות מידת הרחמים. נתתי גדולה למשה רבנו, לאהרון הכהן, אמרו, ואנחנו מה? לא תולים את הגדולה בעצמם. נתתי גדולה לדוד, אמר, אנוכי תולעת ולא איש. יש שם דיון בגמרא בנידה בדף עין, מובד פה בדף, דיון על מה יעשה אדם ויחכם. אז זה, בעצם משמע מהגמרא, זה יעשה מאמץ, ילמד, ויתפלל, ואפשר להבין מתוך דברי הגמרא, שכל המאמץ הזה יצליח, יחד עם התפילה. מה יעשה אדם ויעשיר? אדם רוצה להיות עם הרבה כסף. אז אומרת הגמרא, ירבה בסחורה. ויישא ויתן באמונה. אומר מרן בן ישחי, הערה אדירה נמצאת פה למטה. אומר מרן בן ישחי, מה אתה מתכוון לסתיר לתת באמונה? מה, שהוא לא יגנוב? זה ברור. מי שהולך על פי תורה, אסור לו לגנוב. אלא, שהוא נושא ונותן באמונה, הכוונה, הוא זוכר שהשם נותן לו כוח לעשות חיים. אם אדם יהיה ברור לו שתכונת הנפש הבסיסית זה ענווה, וכשהוא נכנס לתורה, הוא לא מסתכל על תורה במבט האנושי שלו, אלא מחפש איך להתרומם לגובה, הוא יתרומם לגובה. ואם אדם מבין שהשכינה היא מתגלה דרך הכלל, והוא רוצה להידבק בשכינה, הוא ידבק בכלל. שהמושגים יהיו טהורים מצד האדם. ואז הענווה נותנת אפשרות להסתכל, להרים את העיניים לגובה, להסתכל על משהו שהוא מעליי, ולחתור כל ימיי לבירור אותו רצון של מה שמופיע מעליי. זה הסיכום של פרשת ואת חנן. לא מרובכם חשק השם בכם. לא בגלל כמותכם ולא בגלל איכותכם, אלא בגלל שאתם המעט, בגלל שאתם ממעטים עצמכם לפניי. זה גם לא דבר פשוט. שאתה גדל בתוך האומה, אתה מאמין בסגולתה, ואתה לא תולה בזה משהו אישי מקולקל. כן. בדיוק העניין. איפה דוד המלך אומר, אנוכי תולעת ולא איש? איפה שהוא אומר, ואתה קדוש ששבתי לעלות ישראל? שאני חזן, אני אומר, אתה קדוש ששבתי לעלות ישראל, וקרא זה את זה ואמר, אין לי זמן. אחי, זה שני פסוקים שונים לגמרי. אתה קדוש ששבתי לעלות ישראל, זה אומר, כל כוחנו הוא מכוח הכלל. מכוח שקדוש ברוך הוא ששבתי לעלות ישראל. וממילא מה שאמר דוד, אנוכי תולעת ולא איש, זה מצד עצמי. מצד הופעת רצון השם דרך הכלל והחיבור עם הכלל, יש כוחות. מצד עצמי, אין כוחות. אז אתה אומר, אם אין אני לי, מי לי? יש משהו ביחידיות של האדם. וכשאני לעצמי... לא, למה זה נקרא זלזול? להעמיד את הכוח שלך במקום. זה לא בא ממך. פשוט מאוד. מה זה וזכרת כי השם נותן לך כוח לעשות חיים? תשתמש בכוחות שהשם נתן לך בשביל פעולות שהשם רוצה שתשתמש. אז למה זה לזלזל? להעמיד במקום. לעומת הנטייה המודרנית, נטיית יתר, השמנת יתר במושג אני, אז צריך להגיד לא אני. זה ה... סיפור הידוע של אותו אדמו"ר ואותו חסיד, לא ברור על מי זה מסופר, אבל כנראה שזה מתגלגל ככה. שדופק בדלת של הרבי בלילה, והוא רוצה עכשיו, צריך נגיד זיווג הגון, צריך זרע של קיימא. והרבי שואל אותו, מי זה? והוא אומר, אני. ולימים, תופסים אותו גויים בכפר, ומתחילים להרביץ לו. וחושדים בו שהוא גנב, הוא צועק, לא אני, לא אני, לא אני. אומר לו הרבי, על כל אני שאתה אומר, אחרי זה אתה צריך להגיד לא אני. תפתח רדיו, טלוויזיה, אני לא יודע מה אתה עושה, דקה בשבוע, תראה איזה מילה היא הכי נפוצה. המילה אני. אתה מתחיל דיון, פורום, ואתה אומר אני. אני חושב, אני אומר. אחי, תעשה שבוע בלי המילה אני. נקי, אתה תראה איזה טהרה, משהו מדהים. שאלו אותך איפה אתה נמצא, אל תגיד אני נמצא, תגיד נמצא. אפשר אין אדם לחפש אותך, כי הוא מחפש את האני.
אתה
רואה
את עצמך, אם אני,
למה אחי?
למה
אתה בבוקר אומר, מודה אני לפניך, ולא אומר, אני מודה לפניך? למה? רגע, לא, זה מספיק, מספר 2 ומספר 1 זה כבר אומר הכל. אומר הרב קוק, כשאתה אומר אני מודה, אתה חושב שלהודות בבוקר זה להגיד תודה להשם, תודה להשם שנתת לי אפשרות לקום. אבל אם תגיד מודה אני, פירוש הדבר אומר הרב קוק, מודה על האמת, שאתה בעל הבית. אם אתה מודה שקדוש ברוך הוא בעל הבית, איך אתה אומר אני? איך אתה מתחיל בזה? תגיד מודה, אחרי זה תגיד אני. נכון, הלל לא התחיל כך. הלל אומר, אם אין אני לי מי לי, ניפח את השכל עם האני. רגע. ואמר מיד, כשאני לעצמי, מה אני? הלל ידע שיבוא דור, שהוא לא יוכל לנשום בלי המילה אני. אז נתן לנו איזה פתח. אמר, חבר'ה, יש משהו בדבריכם. אם אין אני, מילי. אבל השאיר את זה קשור למשפט הרבה יותר רחב. ואז הוא אמר, כשאני לעצמי, מה אני? יש ייחודיות, אבל היא מתחילה מהיחד. היא למען היחד. ואז הוא אומר, ואם לא עכשיו, הם מתי? כשאדם, הוא רוצה את האם אין אני לי עכשיו, השם ישמו, את מה נפגשתי? בן אדם, הוא מרכז את המדור באיזה אחד העיתונים המכונים דפי פרשת שבוע על איפה היו האנשים החשובים. אמרתי לו, תגיד את האמת. אתה יודע את כולם או לא? התחיל לצחוק. הוא אומר לי, מה אני יודע כלום? אני אראה לך, הוא אומר לי, את הבקשות שמגיעות אליי. אנשים מספרים איפה הם היו ואומרים, תכתוב אותי. זה אני? זה אני עלוב. אם אני צריך שאתה תגיד שאני אני, נו, הרי במקוצקה אמר את זה לפני 120 שנה, אולי יותר. איזה עליבות זה בעני, שאם לא יהיה כתוב איפה הייתי, כאילו לא הייתי. מה שהאגדה הרקובה הזאת שאומרת, אם לא פרסמת, לא עשית, ואם עשית, לא פרסמת, אז לא עשית. כביכול התמונות, זה הכי חשוב. זה שיבוש גדול בעני. אומר הלל, אתם תגיעו לדור, תלמידו טוב את ט"ו באב. את היסוד הלאומי, לא נצטרך יותר תשעה באב. אז בדיוק כשט"ו באב בשנה כזאת קרוב לשבת נחמו, בתשעה באב לא צמים. תשעה באב של שבת. מה יהיה בתשע"ג? לא יודע. בעזרת השם. תבוא גאולה שלמה. מול הדבר הקשה הזה שמגילת איכה אמרה, איך הקדוש ברוך הוא השליך את תפארת ישראל, צריך להקים אותה מחדש בגוף, בנפש, ברוח, במידות, בדעות. זה לא קל להוציא לפועל את תפארת ישראל, את הכוח הפנימי של ישראל. מקווה שהקדוש ברוך הוא יעשה איתנו חסד ונוכל לברר את כל האמת שהדור הזה הוא צריך לברר אותה ברחמים ולא במצבים אחרים.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם צופים יקרים להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313, 02-646-1313.